שלום. בשבוע שעבר התחלנו לעסוק בסוגיית הקצאת משאבים לאומיים, ואני מבקש היום להמשיך בסוגיה הזאת, רק נזכיר את הנקודה שבה עמדנו בשבוע שעבר. אז הצגנו מצד אחד את הסוגיה בעניין כיבוי גחלת, וראינו שם שישנן כמה תפיסות בשני קצוות. מצד אחד, שהחילוק בין גחלת של מתכת לגחלת של עץ נעוץ באיסור דאורייתא ואיסור דרבנן, ואז בעצם אין כאן בכלל בעיה של פיקוח נפש, רק בעיה של נזק של רבים, ובזה מצד נזק רבים מקילים באיסור דרבנן, לא מקילים באיסור דאורייתא. זה כיוון אחד שעולה מדברי רש"י והרמב״ם. כיוון שני, שמדובר כאן ב פיקוח נפש, וההבדל בין גחלת של עץ לגחלת של מתכת, שגחלת של מתכת יש בה פיקוח נפש, של עץ אין בה פיקוח נפש, כי גחלת של מתכת גם כשהיא חמה זה לא נראה כלפי חוץ, גחלת של עץ יודעים להיזהר ממנה. זה כיוון שני. כיוון שלישי, שניסינו להצביע שיכול להיות שבדבר שעומד לסכנה לרבים, המציאות או המצב משתנה, או בגלל ש כשמדובר בסכנה של רבים אז תמיד יכול להיות אחד שעלול להיות אצלו פיקוח נפש, או בגלל שפציעה של כמות גדולה של אנשים יכולה להיות שוות ערך לפיקוח נפש של אדם אחד, או מה שהצענו בדרכנו, שיכול להיות שעצם העובדה של הפרת הסדר הציבורי זה עצמו נחשב במישורים של ציבור, פיקוח נפש של ציבור. פיקוח נפש של ציבור אינו דווקא סכנת נפשות, אלא עצם העובדה של הפרעה מהותית ויסודית לשלום הציבור, היא בעצמה נחשבת בגדר פיקוח נפש. זה בעניין גהלת. אחר כך, בקצרה, עברנו לעסוק בתוספתא במציע, ושם בתוספתא במציע נאמר שיש מעיין שבני העיר זורם בתוככי עיר מסוימת, ובני העיר הזאת יכולים לשתות ממנו, וזה בסדר. אבל יש עכשיו, יש מעבר לצורכי השתייה של בני העיר הזאת, קיימות שתי אופציות, או להשתמש במים האלה לצורך שתייה של בני עיר אחרת, או לצורכי השקעת הבהמות של בני העיר שבה זורם המעיין, או לצורך כביסתם. ופה ראינו שיש בעצם מחלוקת בין רבי יוסי לבין תנא קמא לבין חכמים, שחכמים אומרים שכמובן שתיית בני העיר אחרת קודמת, ולא רבי יוסי סובר שבהמתן קודמת לחיי אחרים, וגם כבוסתן קודמת לחיי אחרים. ובנקודה הזאת באמת רבים התלבטו, תמו, ומה שהספקנו בינתיים להביא זה רק את עמדת שניים מחשובי האחרונים, אלו הם חלקת יעקב, רבי יעקב ברייש, ובאגרות משה, שהכיוון שהם פיתחו, שאכן פה לא מדובר בכלל בשאלה שאנחנו ניצבים בפני מציאות של פיקוח נפש, אין כאן בכלל שאלה של פיקוח נפש, שאלה רק פה של צער או של תרחה, מי יצטרך לתרוח בשביל להשיג עוד מים, או מי יצטער עד שהוא ישיג את המים, אבל סכנת נפשות אין כאן, ועל כן רק בסיטואציה הזאת של תרחה וצער, במוקד הזה מתקיים הוויכוח שבין רבי יוסי לבין חכמים. אבל יש גם פירושים אחרים בסוגיה, וכאן אנחנו בעצם מתחילים את דברינו להיום, לאחר ששחזרנו פחות או יותר בקצרה מאוד את מה שעסקנו בשבוע שעבר. והנה, כשאנחנו באים לשאלה הזאת של לראות אולי אופק אחר, אז נראה את מה שכותב השאילתות. בשאילתה קוף ממזיין הוא כותב, בשאילתות דרבה חייגון, ברם, צריך למימר, הרי דחרו נהרה, דיינו קראו איזה נהר ויש איזה מקור מים שנובע כרגע בתוך אצל בבני העיר. באו לחבורי מנהון, בני העיר שקרו את הנהר מבקשים לחפש את בגדיהם, ובני מטה אחריתה באו למשתה, ובני עיר אחרת צריכים לשתות, ולא קלה להן מיה אלא למשתה אינון, וחברי מניון, ואין לאלה מים אלא כדי שהם ישתו, וכיבוס בגדים, אין להם עודף מעבר לכיבוס בגדים, מים. כביסה שלהם קודם לחיי אחרית, או חיי אחרים קודם לכביסתם. מי אמרינן במקום כביסה חיי אחרים קודמים? עודימה, כיוון דלא מחברי מניון, עטו לידי צערה, אם לא יחפשו את בגדיהם יבוא לידי צער, אז השאלה מי קודם? והלכתה? השאילתות כאן לא רק דן בדילמה ואנחנו יודעים שיש מחלוקת תנאים, אלא גם השאילתות גם מכריע. והלכתה? כביסה שלהן קודם לחיי אחרים. דיינו, הוא מכריע כשיטת רבי יוסי, שכביסת בני העיר הזאת קודמת לחיי אחרים, שימו לב היטב שהוא מדגיש את זה מבחינת בני העיר אחרת זה חייהם, כי השאלה אם ישתו או לא ישתו יכול להיות שגוברת בפיקוח נפש, כך לכאורה הבנה פשוטה, ואף על פי כן כביסת בני העיר הזאת קודמת לשתייתם של בני העיר אחרת, קודמת לחיי אחרים. וכך מביאים ברייתא נוספת, הוא מביא שם ברייתא, אבל אנחנו נדלק כרגע ונראה מה שהוא מביא שם. רבי יוסי אומר, כביסתם קודם לחיי אחרים, זה העיקרון של רבי יוסי. והנה הוא מספר את הסיפור הבא. איסי בן יהודה לא א' ירקה, די רבי יוסי. איסי בן יהודה היה רגיל לבוא לשיעור של רבי יוסי, לא הגיע. אשכה רבי ישמעאל ברבי יוסי, בנו של רבי יוסי פגש אותו, את איסי בן יהודה פגש אותו, ושאל אותו, אמר לי, מה היא טעמה? לא עתית לפרקי די אבא, למה אתה לא מגיע לשיעור של אבא? אמר לי, טעמה די אבוך לא ידענה, או לפרקי עילנה, אני השתדלתי לבוא לשיעורים של אבא שלך, אבל הוא אומר דברים שאי אפשר להבין אותם, אז איך אני אכנס לשיעורים שלו? טעם ידי אבוך, לא ידען, אני לא מצליח להבין אותו. אמר לי, ומה הקושי עליך? אמר לו, הזמין אותו רבי ישמעאל ברבי יוסי, ויגיד לו, מה קשה לו בדבריו של רבי יוסי, של אביו? אמר לי, דאמר כביסתן קודם לחיי אחרים. אני לא מצליח להבין איך הוא יכול להגיד דבר הזה, שכביסת בני העיר הזאת קודמת לשתיית בני עיר אחרת, שקודמת לחייהם של אחרים. זה דבר שלא מסתבר בכלל לומר אותו. אמר לי, המדורייתי, אני לא מבין אותך, זה פסוק מפורש, דכתיב. בסוף פרשת מסעה כתוב, שם חלוקת ובהקצאת הערים ללוויים, והיו הערים להם לשבת, ומגרשיהם יהיו לבהמתן ולרחושם ולכל חייתם. מהי חייתם? אלה אם החיה ממש, והכתיב לבהמתם, וחיה בכלל בהמה. אלא מהי היא? כביסה. וקרא לרחמן חייתם, הנה, לצורכי הכביסה, התורה קוראת לזה חייתם, שזה החיות. ותאמה מה, למה קוראים לזה שזה החיות של בני העיר? משום דשמואל. דאמר שמואל, דאמר, ערבוביטה דמנה עתית לידי שימו. מסביר הרם שם, בוביטה דמנה מתיה לידי שימומית, הרן זה, כל הדברים האלה שקראנו עכשיו זה מתוך השאילתות, אבל השאילתות מצטט את הסוגיה בנדרים דף פי א', והרן שם אומר, ערבוביטה דמנה מתיה לידי שימומית, כשיש בבגדיו ערבובית של זוהמה, שאינו מחבסן תמיד ולובשן כשהם מזוהמים, מביאו לידי שימום ותמהון לבב. לא כל כך ברור מה, למה זה מביא לידי שימום ותימון לבב, הכוונה היא שהוא בעצם לא מתפקד בצורה נורמלית. זה מפריע את התפקוד הבסיסי של האדם. על כל פנים, בעקבות הדברים האלה, נפסק בשאילתות, והלכת הכביסה, הבי חיותה, וחייהן וחיי אחרים, חייהם גדולים לחיי אחרים. וכאן כמובן אנחנו מבינים שבלי כביסה זה מביא לידי שימום, תימהון לבב, אולי זה יכול לשגע את האדם, יכול להביא לידי התנהלויות לא שגרתיות, ניתן להבין דברים לסוג הזה, אבל עדיין לא מדובר ממש בפיקוח נפש, מול שתיית בני העיר אחרת שמדובר שם לכאורה בפיקוח נפש. ואכן הנציב בעמק שאלה שם פירש, שמחלוקת רבי יוסי ורבנן מתמקדת בשאלה אם חייב אדם להכניס עצמו לספק סכנה, במקום ודאי סכנה של חברו. דהיינו, האם מבחינה מסוימת מים לשתייה של בני העיר אחרת זה ודאי סכנה. בלי מים ימותו בצמא. אבל בלי משקה לבהמה ובלי כניסה, זה ספק בכוח נפש. שיש הרבה בני אדם שולחים בדרך בלא בהמה ולא מסתקפים, ויש שאינם נפגעים אם אין כניסה. וכיוון שזה ספק סכנה, אז נחלקו בו בעניין הזה רבנן רבי יוסי, בלחק רבי יוסי, שגם ספק סכנה אינו נתחם פרי ודאי סכנה. זאת עוקימתה, שבצד העוקימתה הזאת שראינו לפני כן, של האגרות משה והחלקת יעקב מצד אחד, שהם אמרו שבסוגיה פיקוח נפש בכלל לא נכנס לסוגיה, נכנסו עם רק סוגיות של צער וטרחה, זה פן אחד. הנציב מוכן לראות פה פן שני של פיקוח נפש, אבל הוא עדיין רוצה להעמיד את פיקוח הנפש באותה רמה של, הוא לא מבדיל בין יחיד לבין ציבור, אלא הוא טוען פחות או יותר, יש פה ויכוח בתוך פיקוח נפש, בין ספק פיקוח נפש לוודאי פיקוח נפש, וזה אומר שנפסק כמו רבי יוסי. אבל לעניות דעתי, אפילו אם נקבל את התפיסה העקרונית של הנציב, דהיינו שפה מדובר מבחינת הנציב, השתייה היא ודאי יש בה גורם של פיקוח נפש. אם בני העיר אחרת לא יקבלו לשתות, הם נמצאים במצב של סכנה. כן, אם לא ישתו. אבל נדמה לי שלא צריך להציב את הכביסה בצד השני כמצב של ספק סכנה. נראה לי להציע אולי בדעת רבי יוסי את ההצעה הבאה. ברגע שמדובר בציבור ולא באדם פרטי, אז הגדרים של פיקוח נפש אינם אותם גדרים של פיקוח נפש שחוסקים בהם ביחיד. ואולי כיוון שברור שמתוך הרבים שישנם כרגע בעיר, או מאלה שיגיעו להיות תושבי העיר באחד הימים, יש אולי אדם אחד שהוא רגיש יותר מכולם וכו', שהוא בוודאי מצב של פיקוח נפש, שהרי ציבור שלם לא יכול להתקיים לאורך זמן בלא כביסה, ואז יכול להיות שהדילמה הזאת הופכת להיות ממש כפיקוח נפש מול פיקוח נפש. דהיינו שיכול להיות שבעצם, אם נאמר את זה בניסוח אחר, למערכת השיקולים, כשמדובר בציבור, אנחנו לא מכניסים לדיון רק את מה שיש כרגע מול העיניים, כאן ועכשיו, אלא את אשר ישנו ואת אשר איננו עומד פה עמנו היום, וגם מצבים עתידיים, כי ציבור זה לא אלה שחיים היום, ציבור זה גם הדור הבא, וגם זו תופעה שעוד לא ראית אותה. ולכן החשבון הכללי הוא בהחלט יכול לכלול בתוך זה גם מציאות של סכנת נפשות. כך נראה לי שאפשר להציע בדברי רבי יוסי. מצד שני, נראה לי שיכול להיות שאפשר להציע אפילו תפיסה מהפכנית יותר, קיצונית יותר. וייתכן מאוד שכפי שאמרנו גם קודם, בציבור שאלת פיקוח נפש לא נמדדת רק בשאלות של חיים ומוות. שאלה אם יש סכנה שמישהו ימות, וכך הצענו בהצעה הקודמת, שגם אם, גם בציבור, אם אני לוקח לאורך זמן ולוקח את אשר ישנו ואת אשר איננו, אני יכול להגיע למציאות של פיקוח נפש. ופה אני רוצה לטעון שגם אם ברור לי שגם לא בעוד שנתיים אף אחד ממש לא ימות, אלא שפיקוח נפש של ציבור הוא כולל בתוכו גם שאלות של איכות חיים וסדרי חיים תקינים. חיותו של ציבור, כמו שהתורה מדברת על ולכל חייתם, זה מה שהגמרא בדיוק אומרת בדברי רבי יוסי, לכל חייתם זוהי כביסה, כן? היסוד כאן הוא שאם בלי כביסה סדרי החיים ישתבשו, ונניח שאין כאן שום סכנה ממשית שתנבע ישירות מן המהלך הזה לאף אדם, אבל עצם העובדה שסדרי החיים של בני העיר ישתבשו לגמרי, זה עצמו נכלל בתוך הכותרת הזאת של ולכל חייתם. ואז יוצא אם כן שיכול להיות שמה שאנחנו בעצם מחדשים כאן, שציבור חייב לדאוג לרווחת הפרטים שבו, ולכן הוא לא יכול לאפשר לו היזק דרבים, אפילו שאין בו סכנת נפשות, שלעניין הציבור, היזק דרבים, הפרעת סדרי חייו הרגילים, יש, זה כמו גדר סכנת נפשות. ואותו דבר גם לגבי כביסתם, שזה מה שמפריע את שלום הציבור, את שלוות הציבור, את חייהם התקינים של הציבור, זה עצמו יוצר הפרעה. ואלא שכמובן הדבר הזה הוא חידוש גדול, וייתכן מאוד שיסוד החידוש בעצם כרוך וכלול בתוך החידוש הזה של הפסוק, ולכל חייתם שבא לרבות את עניין הכביסה. אז הכיוון הזה שאני מציע לכאורה גם עולה בלי הפרשנות הזאת המוגדרת לפרטיה, כמו שאני אומר, עולה גם לכאורה מדברי הר"ן באותה סוגיה בנדרים. הר"ן בפירושו לסוגיה בנדרים הוא אומר כך, בדף פ עמוד ב הוא כותב, חיי אחרים וכביסתם, בני עיר אחרת צריכים אותו לשתייתן, ובני אותה עיר לכביסתן בלבד, חיי אחרים קודמין, בני עיר אחרת קודמין לשתייתן, מפני שיש בהן חיי נפש. בפשטות פה חיי נפש זה שאם לא ישתו ימותו. מה שאין כן בכביסה, שם לא, אם לא ישתו לא ימותו. רבי יוסי אומר, כביסתן של אותה עיר קודמת לשתייתן של בני העיר אחרת, דסבירה לרבי יוסי, דחיוונתי במניעת כביסה, אי קצר הטוב החיי נפש הוא. ואת הדגש הוא, יכול שגם חיי נפש של זה. אבל במניעת כביסה יש צער הטומה, צער גדול, צער גדול של ציבור, של הפרעת סדרי החיים, זה חיי נפש. אם אני מסכם את מה שאמרנו בעצם כאן, הרי בשתי הדוגמאות שהבאנו, בעצם מצאנו שהשס, במקרה אחד, עמדת רבי יוסי, במקרה השני, זה בסוגיה בשבת, שם השס בעצמו אומר ש... מחבין גחלת של מתכת. ובראשונים ובאחרונים, בפרשים השונים, ראינו תמיד בכל אחד מן המקרים בעצם שלוש גישות. גישה אחת שבורחת מהיסוד של פיקוח נפש, כי מבינה שאם מדובר ממש בסכנת נפשות, אז קשה מאוד להבין את החילוק בין עץ למתכת, או קשה מאוד להבין איך אפשר, איך רבי יוסי יכול להגיד שכביסתם קודמת. לכן מדברים על צער, מדברים על נזק של רבים, ושם בסיטואציה הזאת אפשר לחלק בין עץ ולמתכת, כי זה דרבנן, זה דורייטה, וכאן אפשר להגיד שהשאלה רק של מי יצטער, מי ישיג את המים, מי יתרח להביא את המים. זהו, זה כיוון אחד. כיוון שני, שאכן מדובר בסכנת נפשות, אבל גם כשמדובר בסכנת נפשות, אז מדובר בסכנת נפשות רק בסיטואציה אחת ולא בסיטואציה השנייה. בגחלת, למשל, אמרנו שהסכנת נפשות היא רק בגחלת של מתכת ולא בגחלת של עץ. לגבי מים וכביסה, אז הנציב מסביר שאומנם מדובר בסכנת נפשות, אבל יש גם ספק סכנת נפשות בצד השני, ולכן זה לא מאפשר לתת לבני העיר אחרת את המים, כי בינתיים יש פה ספק סכנה, ואדם לא צריך להכניס עצמו לספק סכנה, גם לא בשביל ודאי סכנה של חברו. הגישה הביניים, הצעת הביניים שהצענו, ולא ביניים, זה השיטה האחרת, השיטה העקרונית, בעצם אומרת, אכן מדובר בסכנת נפשות של בני העיר אחרת אם לא ישתו, ואכן בצד בני העיר הזאת לא מדובר בסכנת נפשות, ולא מדובר בגחלת, בסכנת נפשות, שמישהו ימות מגחלת של מתכת, אלא מדובר בפירוש בהפרעת שלום הציבור, בהפרעה לסדר חיים הציבורי, בצער הטובה, כמו בלשונו של הר"ן. וכשאני נמצא בתוך המציאות הזאת, של הצער הגדול, שבו מופרעים סדרי חייו הרגילים של הציבור, אז כאן יכול להיות שהיא גופה הפרעה, חידוש של התורה של ולכל חייתם, שגם זה בכלל חיי הציבור, ציבור צריך לאפשר חיים תקינים, סדרי חיים נורמליים, ולכן זה חלק מחיי נפש שלהם. הצעד הזה כמובן מחודש וגם מרחיב מאוד את המושג של פיקוח נפש של ציבור, ו אולי אפילו הייתי אומר כאן, ומעז להציע אפילו הצעה עוד יותר קיצונית ועוד יותר מהפכנית, ושוב אני אומר את זה, את החלק הזה הבא, שני החלקים האחרים הראשונים אני אומר את זה בהיסוס, אבל ברמה מסוימת של ביטחון, שאכן אלה בעצם פשטי הסוגיות. כאן בדוגמה הזאת שאני הולך להביא כרגע, אני קצת מתלבט, אבל אני רוצה לשתף אתכם בספקות שיש לי בעניינה. אני רוצה להציע כיוון מחשבה, שיכול להיות שלא דווקא בציבור, אלא אפילו לאדם יחיד, שהפרעה קיצונית של סדרי החיים של האדם הפרטי אפילו, יכול להיות שהיא אפילו קודמת להצלת נפשות. וכאן אני רוצה להביא דברים שכתב הרמב״ם בהקשר מסוים, ונסות לנתח את הדברים לאור השיטה הזאת. אומר הרמב״ם בהלכות אישות, פרק כ"ף א' הלכה י"א, האישה כל זמן שהיא מניקה את בנה פוחתין לה ממעשה ידיה ומוסיפין לה על מזונותיה יין ודברים שיפין לחלב. פסקו לה מזונות הראויות לה, והרי היא מתאווה לאכול יותר או לאכול מחלות אחרות מפני חולי התאווה שיש לה בבטנה, הרי זו אוכלת משלה כל מה שתרצה. ואין הבעל יכול לעכב ולומר שאם תאכל יותר מדי או תאכל מאכל רע ימות הולד, מפני שצער גופה קודם. והנה בכסף משנה כותב שם כך, הרב המגיד והרן והטור תמו על דברי רבינו, דעתנה בהדיה לא תאכל דברים הרעים לחלם. והרב המגיד תרץ דעהי בשאינה מצטערת עליהם, אבל במצטערת עליהם ודאי צערה קודם שחיה הקודמים, עד כאן לשונו. ואין לשון זה מכוון, אומר הכסף משנה, זה לא שייך לומר חייה הקודמים, אלא בדברים הצריכים לקיום גופה. אבל מאכלות רעים אינם חייה. וכו'. לכן נראה לי, אומר הכסף משנה, דמשום דברייתא אחי איתא, פסקו כמעט אוכלת הרבה, ולא תאכל דברים רעים לחלב, מפרש רבנו דאחי כמר, אם פסקו לה מזונות רעים לה, והיא רוצה לאכול יותר, אוכלת. ואין אבי הבן יכול להרכב עליה. ואף על פי שהמאכל מרובה מזיק לבלד, וטעם האווה, ודאי משום דצר הדיגוף העדיף, וכו'. אז גם כאן, הכסף משנה, בגלל הקושי הזה, מצמצם את הדברים, והולך לשאלה של צר הדיגוף מול זה שיכול לגרום לזק כלשהו לבלד. אבל לא מדובר פה ברמה של סכנה. אבל בלשון הרמב״ם לכאורה לפחות עולה הביטוי, אין הבעל יכול לעכב ולומר שאם תאכל יותר מדי או תאכל מאכל רע ימות הולד, מפני שצער גופה קודם. באופן פשוט יכול לצעול שצער גופה קודם למיטת הולד. אבל זה ברור, גם אני לא מבקש להציע פה שאישה שסתם רוצה להתפנק פתאום תאכל משהו שיגרום למות הולד. זה ודאי שלא. מדובר פה, כפי שהרמב״ם מתאר, לעניות דעתי, וזה התיאור המיוחד של הרמב״ם, שברי מתאווה לאכול יתר או לאכול מחלות אחרות מפני חולי התאווה שיש לה בבטנה. דהיינו, האישה הזאת שמדובר באופן של, לעניות דעתי, זאת הסיטואציה שעליה מדבר הרמב״ם, שאם האישה הזאת באה לרופא, אז הוא כותב לה שהיא צריכה לאכול X, Y, Z. כן? ואלה, הוא לא מתחשב, כרגע, עוד לפני שאומרים לו שהיא מנקת, היא לא מנקת. סתם אישה שהצרכים האישיים שלה הם לאכול את המאכלות האלה. כן? כיוון שיש לה חולי התאווה, ואז הרופא טוען שהיא צריכה לאכול את המאכלים הבאים. ופה הבעיה שהצרכים שלה, האישיים, שהם נחוצים לה לקיום הטבעי והבריא שלה, כן? או כדי להתמודד עם המחלות שיש לה, מפני הקיום שלה מתנגש עם צורכי הוולד. והוולד עלול למות. וכאן בנקודה הזאת, הדגש, או מחדש הרמב״ם, שאין הבעל יכול להרכב ולומר שאם תאכל יותר מדי, או תאכל מאכל רע, ימות הוולד, מפני שצער גופה קודם. אז עמדת הרמב״ם, שצער גופה קודם לדבר הזה. וכאן אני מבקש, אם נקבל את הדברים האלה כפי שהסברנו אותם וכו', אזי בעצם בדרך כלל הדברים כאן תמויים. בדרך כלל אדם נדרש לעשות מאמצים בשביל להציל את חברו. נדמה לי שיש להבדיל בין פעולות הצלה שנדרשות בדרך כלל. פעולות הצלה, אתה רואה מישהו טובע בנהר, אז אתה צריך לקפוץ למים, להוציא אותו. שם לא מדובר בשיבוש סדרי החיים שלך לאורך זמן. כן? שם מדובר בצעד פשוט, שאתה עושה כרגע מאמץ מסוים, ודאי מאמץ זה, ואתה גם מפסיק את סדרי החיים שלך לרגע מסוים, בשביל להציל את חברך, בשביל לעזור לו, ואתה חוזר לשגרת חייך. כאן באישה הזאת מדובר בעצם, במידה רבה, במצב שבו זה... איכות החיים שלה עומדת להשתבש בצורה משמעותית, כי לא מדובר פה באיזה הפרעה של רגע שהיא לא תוכל או שתעשה איזה פעולה וכו'. פה מדובר במשהו שהוא מפריע את לאורך זמן את סדר חייו של האדם כדי להציל חייו של מישהו. אז נדמה לי, ואני מודע לכך שפה בסיטואציה הזו של מנקת זה אפילו יותר קשה, כמדובר שאלה, מדובר שם באם התינוק וכולי, אז ודאי שזה נשמע לנו קשה יותר, כן? אבל אנחנו מדברים כרגע במבט העקרוני, האם באמת אדם צריך לשבש את סדרי חייו בשביל להציל את זולתו, זאת שאלה מאוד מרכזית, מאוד דומיננטית, כן? וכאן לפחות לכאורה עולה מדבר הרמב״ם, שיש מקום לומר שהוא מודה שאפילו ביחיד יש פן מסוים שאי אפשר לדרוש מהיחיד אפילו לשנות, להפריע את סדרי חייו כדי להציל חיים של מישהו אחר. חובת ההצלה בדרך כלל, כמו שאמרנו, שמוטלת על היחיד, היא חובה לפעולה של אולי חד פעמית, נקודתית, רגעית, שבה האדם נדרש לעשות, להשקיע איזה מאמץ וכו', אבל סדרי החיים שלו לא משובשים בצורה קרדינלית. כאן מדובר במצב שבו האדם צריך לשנות לגמרי את סדר יומו, להגביל עצמו באכילה יומיומית שנחוצה כדי להתגבר על בעיות בתפקודו שלו הנורמלי. כאן יש מקום לומר שצער גופו קודם. פה אני מוכרח לומר שגם אם אנחנו נקבל את המהלך הזה, והוא באמת מהלך מרחיב ודי קיצוני, אז בוודאי ובוודאי שצריך להתיישב היטב כדי לקבוע מהי הפרעה מהותית, מהי הפרעה לא מהותית, מה גורם צער הגוף, לכל כל דבר גורם צער. גם הקפיצה למים כשמישהו תובע זה גורם צער, לא בא לך עכשיו לקפוץ למים, כן? אז ברור שכאן צריכים לדבר על טיב ההפרעה ולגבי משך ההפרעה וכו'. אלה דברים שצריכים להתיישב בהם הרבה כדי לקבוע גבולות העניין, ובהחלט אינם מן הדברים הפשוטים. אבל צריך לזכור שחלק מן העניין הוא בעצם קיים כבר בבסיס הדברים, אולי כבר ברמב״ם, בהלכות, בפירושו למשנה בפאה, לגבי גמילות חסדים שאלה שיעור, הוא כותב, רצונו לומר בהשתתפות האדם בגופו, אבל השתתפות ממונו, יש לו גבול, והוא חמישית ממונו, ואינו חייב לתת יותר מחמישית ממונו, אלא אם נשא כן במידת חסידות, ואמרו, נמנו באושה להיות אדם מפריש חומש נכסיו למצווה. כן? ובאור השאלה הזו אצלי, כך, אם ראה אדם שבויים, הרי הוטל עליו לבדותם, כמו שציווה השם. או רעבים או ערומים, הרי הוטל עליו לאכילם ולכסותם, כמו שאמר השם, די מחסורו אשר יחסר לו. כלומר, יש להשלים לו כל מה שחסר לו. והרי הוא חייב להשלים להם כל מחסורם, כל זמן שמסורם או צריך פדיונם, הוא פחות מחומש ממונו או חמישיתו. אבל אם הם צריכים יותר מחומש ממונו, נותן החומש בלבד ומסתלק. ואין עליו חטא במנעו משלים כל מה שהם צריכים, כיוון שהוא יותר מהחומש. עכשיו פה באמת צריכים להבין. אדם נדרש לתת חומש. יש פה אדם שנמצא בשבי, ושהוא נמצא לכאורה השבי, זה ודאי סכנת נפשות, כך מבואר בכמה וכמה מקומות, כן? ששבי זה אפילו סכנת נפשות היותר קשה. ופה בן אדם יש לו, נניח, יש לו 5 מיליון דולר, אז 20% זה 800 אלף דולר, כן? אז נותן חומש, אז חומש מלבר זה יהיה מיליון, אבל לא משנה כרגע, 800 אלף, נניח, דולר, והם דורשים בשביל הפדיון שלו, דורשים מיליון דולר. אז הוא, אם הוא ייתן את המיליון, קצת יותר מחומש אמנם, הוא יציל את הבן אדם, והוא יישאר עם 3.5 מיליון, קצת פחות, לא יודע כמה יישאר, 3 מיליון, יישאר משהו, יישאר לו משהו. אומר הרמב״ם, עשו לו יותר מחומש. וכאן אנחנו רואים שוב, לדעתי, בסיס לנקודה הזאת, של היסוד הוא שהאדם לא צריך לגמרי להפסיק את סדר החיים שלו, אחרת גם אנחנו כולנו היינו צריכים בכלל לא לצרוך שום דבר שהוא מעבר למים וחלב, כי תמיד יש איזה יהודי שזקוק לעוד תרופה או לעוד מציאות של פיקוח נפש, אז מה, אז לא נאכל אף פעם בשר, כי הבשר הזה הוא בעצם בשבילנו מותרות. אלא ברור שכל מה שכרוך בסדרי החיים הנורמליים, בהפרעות מרכזיות של סדרי החיים, זה לא במסגרת חובתנו כלפי הזולת, זה בהחלט נכלל בחייך הקודמים לחיי חברך. בעזרת השם בשבוע הבא נמשיך ונראה מה ההשלכות שנובעות מהדיון שלנו לגבי הכרעות בשאלות שהצבנו בראש דייננו. עד כאן, כל טוב.